אנחנו ניגענו למידת הטהרה. הפרישות והטהרה. הפרישות זה פרישות בפועל מהדברים שיכולים להביא את האדם לידי עבירה, לידי ירידה רוחנית. אז מה שאדם לא צריך את זה ולא יכול להסתדר בלעדיו, אילו יש כאן הדרכה להתרחק מכל מה שענייני הגוף, ענייני הגשמיות, אבל לא להתרחק בקיצוניות. דהיינו, מה שאדם צריך, אז לא לפרוש מזה, לא לענות את עצמו. אבל מה שהוא לא צריך, לא מוכרח, אז יש כאן הדרכה מן לפנים משורת הדין. אפילו מה שמותר לך, אבל להתרחק. כי על ידי ההתרחקות אתה מתרחק מהמשיכה אחרי כל ענייני התאוות שמושכים אותם. כשאדם מתרחק, אז הוא יותר בטוח שהוא לא ייכשל. אם אדם רואה בזה קושי, ואדם חושב שדורשים ממנו דברים שקשה לו ושהוא סובל מזה, אז זאת אומרת, הפרישות הזאת היא מכבידה עליו, מוטב שלא יפרוש. פרישות צריכים לעשות מתוך תחושה טובה, לא מתוך כפייה, כי אז אדם יש לו טרוניה על הדרכה של חכמים שדורשים ממנו ומכבידים עליו ומצמצמים את היכולות שלו והנאות שלו, ויש לו טרוניה על התורה. אז יותר טוב שלא יפרוש ולא יהיה לו טרוניה. דרך הדוגמה, אם אדם פרישות בענייני אוכל, אם אדם מכביד עליו הידורים בחומרות, לא לאכול דברים שהם משלם מחלוקת, ושאולי אפילו אין עליהם מחלוקת, אבל יש בכל זאת איזה דעות כאלה שמחמירות, וזה עושה לו קושי, יותר טוב שלא יחמיר ויהיה מרוצה מהתורה. אבל השאיפה של אדם צריכה להיות שהוא עושה דברים בשמחה, אז הפרישות היא מרחיקה אותו מידי עבירה. זה במעשים. עכשיו אנחנו עוברים על מידת הטהרה שהיא בלב. לב טהור ברא לי אלוקים. גם את בלב צריך להרחיק מכל מיני משיכות שליליות, ולטהר אותו ולזכך אותו. והזיכוך של הלב הוא לא רק שלא לחשוב מחשבות שליליות ורעות, אלא העיקר הזיכוך של הלב זה לעשות את הדברים לשמה. זאת אומרת, גם בעבודת השם, אתה לא, חלילה, לא עושה, לא מדברים על הרהורים רעים, אלא מדברים על עבודת השם, לעשות את עבודת השם בלב טהור. יש בזה מדרגות בלשמה. יש שלא לשמה שהוא ממש טוב לו שנבחר שלייתו על פניו. אדם לומד תורה באופן שלילי, שהוא רוצה להשתמש בתורה בשביל עצמו, הוא לא מאמין כל כך בדברים האלה, אבל הוא יודע שזה עושה לו כבוד, שזה נותן לו אפשרויות להסתדר, על ידי שהוא מקיים את התורה, והוא בעצם לא כל כך מקיים אותה בשביל לקיים את התורה, אלא בשביל מגמות אחרות לגמרי. האדם הזה נאמר שטוב לו שנהפכה שלייתו על פנה. לעשות את התורה כזום לחפו בה ולא בכלל להאמין בה. אם אדם לומד תורה כדי לקבל שכר, כי כשאדם לומד תורה יש לזה שכר בשמיים, זה לא במדרגת השלו לשמה שהוא מאמין בתורה שיש לה שכר וכו' וכו', ולא לומד תורה בשביל שאנשים יגידו שהוא תלמיד חכם, שהוא בן תורה, שהוא אדם הגון, שאפשר לסמוך עליו. אני יודע, בשביל חשבונות אחרים לגמרי, שהוא בכלל, את התורה הוא לא כל כך מחזיק בה, אבל הוא עושה את זה כי זה משתלם. אז זה שלא לשמע גרוע ביותר. אבל יש שלא לשמע שהוא על מנת לקבל שכר. כי התורה מבטיחה שכר. אדם עושה מצוות, התורה מבטיחה שכר. אם שמוע תשמעו את מצוותיו, אם תתיגש מכם ביתם, אם חוקותיי תלכו, אז התורה מבטיחה לנו הבטחות טובות. ואדם רוצה לקבל שכר בגן עדן, לקבל שכר בעולם הזה. זה גם כן לא לשמע ממש. אבל זה כבר, הוא מכיר בערכה של התורה, הוא יודע שהתורה והמצוות הם מן השמיים, ואדרבה, בעילה שהוא יודע את החשיבות של התורה ורולי, הוא יודע שיש על זה הרבה הרבה שכר, אז בשביל זה הוא עושה את המצוות. זה יותר טוב, זה כמובן, זה כבר התחלה של דרך נכונה. אבל, יכול להיות בזה עוד מדרגות. אדם לומד תורה מפני שהוא אומר, זה עושה אותי יותר ערכי. יש אנשים היום שהולכים לשמוע שיעורים ביהדות, הם עדיין לא מאמינים. אבל הם אומרים, זה שיעורים שנותנים מזון לנפש. זה עושה אותם יותר מודנים, יותר ערכיים. אבל לא באים לשמוע שיעור מפני שקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ללמוד תורה. אז זה מדרגה עוד יותר טובה, שאנשים רוצים, יודעים שהערך של התורה הוא ערך ערכי, כמובן בלי אמונה זה בעיה גדולה, אבל אמונה יכולה להיות קטנה ולא גדולה. מדרגות בלשמה. הלשמה המושלם זה כשאדם רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא עושה שום חשבונות חוציים, חוץ מהמטרה לעצמה. לשמה זה פירוש של דבר לשמה. לומד תורה לשמה, לשם התורה. יש על זה שני פירושים. הפירוש החסידי והפירוש המתנגדי. הנפש החיים אומר, מובא פסוק עשה דברים לשם פועלם ודבר בם לשמם. הגמרא במסכת נדרים מביאה את הפסוק הזה, והראש המפרש, עשה דברים לשם פועלם ודבר בם לשמם. כלומר, מצוות שאתה עושה תעשה בשביל לשמו של לשם ריבונו של עולם, לשם פועלם. ודבר בם, כשאתה לומד תורה, תלמד על מנת להבין, להשכיל, לפלפל. זה הלשמה שבלימוד התורה. כאילו לא מזכיר כאן לשמו כמו שבמצוות. לשם פועלם זה לשם לעבוד את השם, לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר, ודבר בם לשמם. מדייק מזה הנפש החיים שהכוונה של לשמה בתורה זה ללמוד לשם התורה, להבין אותה, לדעת אותה. החסידות לא מסכימה לזה. צריך הכל לעשות לשם ריבונו של עולם, נותן התורה. אבל אני חושב שזה שני צדדים של אותו דבר. מה פירוש ללמוד תורה לשם התורה? מה זה התורה? התורה זה דבר השם. התורה זה לא חוכמה מעל מה, זה חוכמה, חוכמתו של ריבונו של עולם. אם אתה מדבק בתורה, אתה מדבק בקדוש ברוך הוא. קודשא בריך הוא וורא התאחדו. זה שני צדדים של אותו מטבע, של אותה הסתכלות. כלומר, אתה לומד כדי ללמוד את דבר השם, וכשאדם לומד את התורה, זה כאילו פיו מדבר את דבר השם, הפה שלו מתחבר כביכול לריבונו של עולם, כבחינת נשקי למנשקות פיו. כאילו אנחנו, בשעה שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מתחברים עם רצון השם בעצמו, עם הרעיונות, עם המחשבות, עם ההשכלות של הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז הלשמה, מצד זה ומצד זה, לשמה פירושו של דבר, לא לשם שום דבר אחר, אלא לשם קיום רצונו של הקדוש ברוך הוא, לשם התחברות אל התורה. אדם עושה מצווה, לשמו יתברך. אני רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. לא בגלל כסף, לא בגלל חשבונות אחרים, לא זה לא אמצעי לאיזה מטרה, זו המטרה. זה נקרא לשמה. אם אדם עושה דבר בשביל דבר אחר, זה לא לשמה. זה בשביל משהו אחר. אבל ללמוד תורה ולקיים המצוות לשם קיום המצוות, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. ויש בזה מדרגות מדרגות. אנשים להשתחרר מהתחושה שיש על זה המון המון שכר, ולא בגלל זה אני עושה את זה, זה מדרגה רוחנית מאוד גדולה. אדם צריך להיות מודע לעובדה שכשאדם לומד תורה, יש על זה שכר עצום. כל דבר מהתורה הוא שקול כנגד כל המצוות כולם. והגאון מווילנה אומר, כל מילה שאתה לומד, היא שקולה כנגד כל המצוות כולם. בעמוד כמה מילים תספור, לפי זה תדע כמה פעמים למדת תורה, שכל דבר שפעם שלמדת זה שקול כנגד כל המצוות כולם. זאת אומרת, זה מדרגה אחרת של שכר, ושל מדרגה אחרת של דביקות בריבונו של עולם. המצוות, כשאתה עושה את המצוות, אז אתה מואר באור השם. זה מדרגה גבוהה וגדולה ועצומה, אבל כשאתה לומד את התורה, זה משהו פנימי, זה משהו רוחני. זה לא פעולה גשמית שאתה עושה ויש בה תוכן רוחני. זה התוכן הרוחני בעצמו. זה המהות, זה הנשמה. אתה מתחבר אל המדרגה, באופן היותר עמוק ויותר פנימי, התוכן הרוחני שלך מתחבר עם דבר השם. זה מדרגה מיוחדת במינה. בעל התניא אומר, כל מצווה שאדם עושה, בשעה שהוא עושה, הנשמה שלו כאילו מלובשת באור השם. אני רוצה להסביר את המושג הזה, מה פירוש מלובשת. כאדם עושה מצווה, עשייה של פעולה היא גילוי של רצון. אתה עושה את מצווה, אז אתה מבטא משהו. אתה מניח תפילין. הקדוש ברוך הוא ציווה להניח תפילין. אתה מניח תפילין, אז התפילין הם ממש לבוש. כן? אולי הדוגמה לא טובה. אתה תוקע בשופר, לוקח ארבע מינים. אז באותה שעה אתה מופיע את רצון השם. רצון השם מופיע על ידך. רצון השם מופיע על ידך, פירושו של דבר, שרצון השם מתגלה, הוא מתגלה על ידך. הוא כאילו עוטף אותך. אתה לבוש ברצון השם. ברגע שעשית את רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה מאוד מאוד מיוחדת. אדם עשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. כשאדם לומד תורה, אז הוא לא רק מואר סביבו, הוא עשה את ההערה הזאת שהופעה של רצון השם, של דבר השם שמופיע על ידו, אלא גם הוא ממולא בזה. זה לא רק לבוש, אלא זה ממלא את האדם לפני ולפנים. כמו בלימוד התורה, אולי אני אתן דוגמה. כשאדם לומד תורה, הוא יכול להגדיר, מתעמק בסוגיה, אז הוא יכול להגדיר את הלימוד שלו בצורה כזאת. הוא יכול להגיד, אני שקעתי בתורתו, בתוך הסוגיה. אז הוא עטוף בכל הסוגיה, כי הוא שקוע בפנים, כן? כל הסוגיה. הוא יכול להגיד, אני קפתי את כל הנושא הזה מכל צדדיו. זאת אומרת, הכנסתי אותו לתוכי. עכשיו התורה היא בתוך מאי. אני עוטף אותה. אני עוטף אותה ואני עטוף בה. זה המדרגה המיוחדת של התורה. שכאדם לומד תורה, הוא גם עטוף בה, בתורה וגם עוטף אותה. כלומר, הוא מתחבר לתורה ממש נעים, הוא ואורייתא אחדו. ישראל ואורייתא אחדו. אדם לומד תורה, אז כאילו הוא בעצמו נעשה באותה שעה תורה. זה מדרגה מאוד מאוד מיוחדת, ולכן התורה שקולה כנגד כל המצוות כולם. אז האדם שמכיר את ערכה של תורה, וכל הזמן מתבונן יותר ויותר, ודבק בריבונו של עולם, אז יותר ויותר מתאר את מחשבותיו, ועושה את קיום המצוות ולימוד התורה, עושה אותה מתוך טהרה. בלי שום פנייה אחרת. זה ממש, אדם צריך להבין, אם הוא לומד תורה בשביל מטרה אחרת, זה לקחת, כאילו לקחת ספר תורה, ולטוף בו אוכל. שזה ממש לבזות את ספר התורה. אדם לוקח את ספר התורה ומשתמש בזה לדבר דברים גשמיים. הספר, לוקח מארון ספר תורה, חלילה וחס, ומשתמש בזה לאיזה צרוכה, והוא צריך לטוף איזה מזון או לטוף משהו אחר, ומשתמש בזה. זה לבזות את התורה. לא פחות לבזות את התורה, זה כשאדם לומד את התורה בשביל מטרות אחרות. בשביל עניינים גשמיים, בשביל שיקראו רבי, בשביל שיהיה לו מזכורת, או בשביל דברים אחרים נמוכים, בשביל שיהיה לו כבוד, דברים חיצוניים. אז לקחת את התורה בשביל מטרות כאלה, זה להשפיל את התורה. אתה צריך להתבטל את התורה, אתה לא יכול לקחת את התורה ולהשתמש בה למטרות אחרות. ככל שאדם מתבונן בעניינה של התורה, בקדושתה, במעלתה, אז כמובן הוא מתקרב יותר להבין שצריך, לימוד תורה צריך להיות ממש בטהרה, ולא בשום שיקול אחר. אותו דבר מצוות. כל עשיית רצונו של הקדוש ברוך הוא. צריך להיות, לשאוף תמיד לשפר את הכוונה. ואיך עושים את הדבר הזה? על ידי הכנות. זה הכל אומר מאמן מסילת ישרים. שאדם, לפני שהולך לעשות מצווה, קצת חושב מה אני הולך לעשות עכשיו. אני הולך עכשיו לעשות, למלות את רצון השם. אז חכמים תקנו במשך הדורות, יש לפני התפילה, שבאיזה כל התפילה זה יתכונן לגשת לריבונו של עולם, לעשות הכנות לפניכם. לפני שאתה מניח תפילים, יש לשם ייחוד. יש תקנו לשם ייחוד בהרבה הרבה מצוות. שאדם יתכונן למעשה שהוא הולך לעשות. חכמים אומרים שאדם נכנס לבית הכנסת, ייכנס שני פתחים. לשמור מזוזות פתחי, שני פתחים תגיד. מה זאת אומרת שני פתחים? המהר"ל מסביר, ראשית כל זה בפועל. פתח הוא גודלו 400, תיכנס פנימה, אל תלמוד על יד הדלת. תיכנס לפנים, 800. אבל זה לא משהו חיצוני שתיכנס לפנים, אלא בנפש. אז אני מסביר את המהר"ל הזה יותר, את הדברים באופן היותר רוחני. הוא אומר, שני פתחים, פירושו של דבר, לצאת מהחוץ ולהיכנס פנימה. ראשית כל להסיר את כל המחשבות האחרות שחושבים עליהם בענייני דעל, מה שאדם ממולא בהם. לנקות, ואחר כך להתמלות בתוכן החיובי, בתוכן הפנימי. סור מהחול ויכנס אל הקודש, שני פתחים. נדמה לי שראיתי בפנחס מקוריץ, שהוא אומר שהאדם נכנס לבית הכנסת, זה כמו שהוא עובר בתחנת מעבר בין מדינה למדינה. אז בודקים אותו, יש שם שומרים שבודקים אם הוא לא מכניס דברים שאסור להכניס אותם. אז אדם צריך להרגיש שהוא נכנס לבית הכנסת, יש שם שומרים, והם מסתכלים, הלב שלך נקי, ההתנהגות שלך מתאימה, אתה נכנס עכשיו למדינתנו, למדינת הקודש, אתה צריך לא לבוא עם דברים שאסור להכניס אותם לשם. זאת אומרת, יקון לקראת אלוקיך, להתכונן. ואז אדם, עבודת השם שלו נהיית יותר תורה. הוא חושב מה אני הולך לעשות ואיך אני הולך לעשות. אז הוא גם מכין את עצמו בכל מיני הכנות נכונות. זה הנושא של טהרה. ואני רוצה להמשיך על למידת החסידות. אנשים שאלו אותי, האם אפשר לבוא למידת החסידות לפני שאנחנו נקין את עצמנו בזהירות וזריזות ודיקיות וכדומה, והגענו באמת למדרגה כזאת שאנחנו עושים את כל מה שצריך וכו', ואחר כך יש מקום לעשות לפנים משורת הדין. זה לא קרה. אנחנו אף פעם לא נגיע למשלימות שלימה של זהירות וזריזות, אחר כך נלך על זה. אולי אנשים בעלי גדלות מיוחדת מינה שיכולים ככה לתקן את מידותיהם. אנחנו לומדים את כל מסילת ישרים, מתקדמים כל פעם בזהירות, ואחר כך בזריזות יותר, אחר כך בנקיות יותר, ואחר כך בפרישות וטהרה, ואחר כך בחסידות ובענווה וביראת השם ובקדושה. אחר כך אנחנו חוזרים חלילה עוד פעם. עכשיו עוד יותר את הזהירות לשפר, ועוד יותר את הזריזות לשפר, וכן הלאה. יכול אדם שיהיה לו קצת ממידת החסידות, אף על פי שעדיין המידות הראשונות לא מושלמות, אבל באופן יחסי הוא כבר יכול להתקדם במידת החסידות. אני חושב שמידת החסידות היא מידה שמתאימה לדור שלנו. לא חסידות האחרונה, אלא חסידות של הראשונים. גם האחרונה יש בה את המעלות שלה, אבל מה שאנחנו מדברים על חסידות זה על מידת החסידות של, השורשית. וכאן בא בראשית דבריו, בא הרמח"ל ואומר לנו, תדעו לכם, חסידות זה לא דבר חיצוני, שאדם לובש גרטל, הוא לא הזכיר את הדבר הזה. אבל שאדם תובל עשרות תבילות לפני התפילה, ומתגלגל בשלג, עוד מעט אולי יהיה לנו כמובן ערום, כדי לזכך את עצמו, כדי לסבול איסורים, וכדומה, זה לא, זה דבר שטחי, זה לא חסידות. אם אדם היה בעל נכשל בהרבה עבירות, ורוצה לעשות תשובה, ורוצה קצת לקבל לעצמו איסורים כדי למרק את עצמו, זה יכול להיות חזי לצרופה. אבל עניין החסידות זה משהו עמוק, זה משהו פנימי, זה משהו בנפשי שבתוך האדם, שאדם, המילה החסידות היא פירושו של דבר שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה מאוד מאוד לעשות את רצונו, לא רק מה שהוא חייב לעשות, אלא מה שהקדוש ברוך הוא אוהב, הוא רוצה לעשות את רצונו. כמו אדם שרוצה לשמח את אביו, וזה כותב של כל בן שרוצה לשמח את ההורים שלו, ולא עושה רק מה שההורים שלו מצווים עליו לעשות, ודורשים ממנו לעשות, אלא אם הוא חושב שההורים ישמחו כשהוא יעשה מעשה כזה, מבלי שהם ביקשו, הוא משתדל לעשות, כי הוא רוצה לעשות להם נחת רוח. הוא אוהב אותם ורוצה, רוצה שהם יהיו מרוצים, שיהיה להם טוב. זה לא, זאת מידת החסידות. לפני כן הייתה מידת אנחנו נגיד מידת הדין, כן, שאדם מודה, העירה, שאדם מקבל לעצמו לעשות כל רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא מקיים באופן השלם. אבל משהו לא חייב, לא. הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו ולא דורש ממנו, אז לא. הוא עושה את כל רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל חסיד רוצה לעשות נחת רוח. זאת אומרת, לא רוצה, זאת אומרת, אתם מבינים את ההבדל בין הירא, אולי בין האוהב, כאילו זה הירא זה מידת הקיום של הצדיק, והחסיד הוא לפנים משורת הדין. הצדיק הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה. נוח היה איש צדיק. ואברהם היה חסיד, לפנים משורת הדין. נוח הוא ממושמע, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה הוא עושה. למה אתה לא מבקש על הדור שלך? אני, הקדוש ברוך הוא אמר שלא צריך לבקש, הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה, אז אני לא יכול לעשות. אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, הוא אומר לעשות תיבה, אני עושה תיבה. הוא אומר להיכנס לתיבה, נכנס לתיבה. וממש נוח איש צדיק. ותמים היה בדורותיו. הצדיקות שלו היא גם משהו כמובן, הוא יהיה אחר כך צדיק יסוד עולם. כל העולם כולו אחר כך בנוי עליו. כולנו בני נוח. אבל אברהם הוא חסיד. הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא רוצה להפוך סדום. אז אברהם מלמד זכות על סדום. הוא זאת אומרת, הוא רוצה להפוך את הגזירה האלוקית כביכול, והוא חושב שזה ישמח את ריבונו של עולם שהוא יעשה את זה. אף על פי שלכאורה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה. אבל אברהם אבינו מבקש, אחרי זה ביותיו של הקדוש ברוך הוא. מה? הגבול של מה? שמה? בעל תוסיף? במצוות יש סדר, כמובן. על מצוות יש סדר, וכמובן אסור לשנות. בעל תוסיף, במצוות עצמם, אם אתה עושה את המצווה, למשל, דנו הגמרא במסכת ראש השנה, אם אדם תקע בשופר, האם הוא יכול לתקוע עוד פעם להוסיף התקיעות? האם יש לזה בעל תוסיף? אומרת הגמרא, מדבר על זה התוספות. לא, להוסיף את לעשות את המצווה עוד פעם ועוד פעם זה לא בעל תוסיף. במקום אחר יש הגבורה, יש אבל לעשות בתפילין חמש פרשיות או בציצית חמש קשרים, יותר משמונה חוטים, כן? אז זה בעל תוסיף. זאת אומרת, התורה, המצוות צריכות להיות לפי הסדר האלוקי, כי בו ככה שורה הרוח. וגם להוסיף על המצוות, ולעשות מצוות נוספות שהקדוש ברוך הוא לא ציווה, יש על זה גם בעל תוסיף. הרמב״ם אומר, שאם אדם יגיד שמצווה לאיסור, לאכול עוף בחלב זה איסור תורה, הוא עובר על זה על בל תוסיף. כי להוסיף מצוות גם אסור. אבל לעשות אותם הכי טוב שאפשר, הכי בשלימות שאפשר, הכי בידור שאפשר, זה לחמרה. אנחנו מקיימים את המצוות שקדוש ברוך הוא נתן לנו, נתן לנו את זה בצורה מסודרת כזאת, שבצורה הזאת בדיוק זה עובד. באופן אחר זה לא המצווה. אבל עבודת השם בחסידות, זאת אומרת, אם אתה, בוא נגיד מה הדוגמאות של חסידות. איפה שהתורה לא אמרה את הדברים בצורה מוגדרת. אבל היא אמרה, למשל, הוא נותן לזה דוגמאות. אז ראשית קודם נסכם את העיקרון. חסידות פירושו של דבר שאדם רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לעשות, והוא מאדר בזה למעלה מהקדוש ברוך הוא, ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, הוא מאדר, אבל לא, כמובן לא משנה את המצוות, אלא עושה אותם בצורה הכי מושלמת שאפשר. הכי מעודרת שאפשר. מה? הוא לא יצא נגד. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא. כל התפילות הם נגד. אם אתה מתפלל על רפואה, והקדוש ברוך הוא עושה שפלוני לא חולה, אז מה אתה מבקש שהוא יהיה בריא? אלא זה הסדר. שאתה, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הרשות להתפלל ולבקש. וכמו שלבקש על הפרט, גם לבקש על הכלל. אז אנחנו נראה דוגמאות של החסידות, ואז אנחנו נבין בדיוק את הקושייה שנשאלה היא כאן תתורץ. אבל רק קודם כל אמרתי שראשית כל היסוד של החסידות זה אהבת השם שמביאה לעשות נחת רוח לריבונו של עולם, לרצות לעשות את מה שאפילו הקדוש ברוך הוא לא ממש ציווה, אבל מובן לנו שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז החסידות היא מתחלקת לכמה חלקים. הוא אומר לנו בביאור חלקי החסידות, הראשון במעשה, השני באופן העשייה, השלישי בכוונה. ומעשה זה מתחלק לשני חלקים, בין אדם למקום, והשני בין אדם לחברו. אז בין אדם למקום, חז"ל אמרו לנו ששיערי מצווה מעכבים את הפורענות. אף על פי שגוף המצווה נשלם זולתם, כן. אבל יש מצוות שאתה יצאת ידי חובה גם אם לא עשית את הכל בשלימות. למשל, שיערי אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח, או על יסוד דרומי, תלוי איזה קורבן. אז שיערי, אם אדם לא שפך את האדם הזה, גם כן המצווה נתקיימה. אבל באו חכמים ואמרו לנו, שיערי מצווה מעכבים את הפורענות. אם אתה עושה את המצווה, יותר מודר. אפשר, בכל מצווה אפשר לעשות את המינימום, אפשר לעשות אותה באופן יותר יפה, יותר שלם. אתה יכול לקנות מטלית מינימלית, וחוטי ציצית פשוטים, אתה יכול לעשות יפים יותר, מודרים יותר, ואז אתה עושה את המצווה בצורה מהודרת. הוא נותן לזה דוגמאות. שאלו את רבי זכאי, שאלו תלמידיו של רבי זכאי, במה הארכת ימים? מה ההנהגה המיוחדת שלך שאתה זכית לאריכות ימים? אמר להם, מיומי לא השתנתי בתוך 400 של תפילה. נזהרתי כבוד התפילה, כאילו אז כנראה היה צורת חיים אחרת. לא קיניתי שם לחברי, ולא ביטלתי קידוש היום. כלומר, אז זה לא כמו היום, שהיום יש יין, ואין אנשים שאין להם יין, זה נדיר באופן קיבלת לא מצוי. אבל אז זה לא היה כל כך פשוט, החיים לא היו פשוטים, ובשביל לעשות קידוש, בשביל לקנות יין, צריך להתאמץ. ואז הוא מספר את המספר בגמרא, אם אז קינה הייתה לי, פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש, קידוש היום. הרי לך פה מן החסידות, במה שנוגע לדקדוקי מצוות, להתאמץ על המצוות. בעצם אין יין, לא צריכים למכור את הבגדים בשביל לקנות יין. יש לכל דבר, יש לחיובים שלהם. אבל מי שמאוד מאוד אוהב את המצוות, והוא מאוד מאוד אוהב את הקידוש, אז הוא מוכן בשביל לעשות קידוש, הוא מוכן אפילו, כאן גם האמא שלו, לא רק הוא, האמא שלו ויתרה על הבגד שלה, שאולי היה חסר לה, אבל בשביל קידוש היום. הדוגמה, אותו מן הדוגמה הזאת, רבונה גם כן, קשר גמי על לבושו. היה לו חגורה, מחר אותה, בשביל לקנות יין לקידוש היום. אז לא היה לו חגורה, כדי שהבגדים יעמדו טוב, אז הוא קשר חוט, את הבגדים בגמי, בחוט כזה, במקום חגורה. למה כדי שיהיה קידוש היום? זה דוגמה. זאת אומרת, התאמצות כדי לקיים מצווה. התאמצות שבעצם לא מחויבת מצד הדין. אבל אדם כל כך אהובה עליו המצווה, וכל כך רוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא עושה את המצווה מתוך מאמצים. זה גדר של חסידות. לא חייב, אבל אני רוצה. אני לא חייב עד כדי כך, אבל אני רוצה לעשות. רבי אלעזר בן שמוע, שאלו אותו גם כן, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא עשיתי קמפנטריה לבית הכנסת. כלומר, לא חציתי את בית הכנסת וקיצרתי את הדרך דרך בית הכנסת. לא פסעתי על ראשי עם קדוש. כלומר, השתדלתי לבוא מוקדם, לא שכשאני אבוא אז כולם קמים. איזה מין זהירות כזאת של חסידות, שהוא לא היה מחויב בזה. אבל לא רצה לפגוע בכבוד הבריות. שאלו את רבי פרידה במה הארכת ימים. אמר להם, מימי לא קידמני אדם לבית המדרש. הוא היה הראשון, מימי. זה לא שהרבה פעמים באתי מוקדם לבית המדרש. מימי לא קידמני אדם לבית המדרש. אני, מאז שעמדתי על דעתי, הוא אומר, לא באתי, לא היה אחד לפניי בבית המדרש. נו, זה כל כך אהבת בית המדרש. לא בירכתי לפני כהן, לא אכלתי מבהמה שלא הומו מתנותיה, שזה לא אסור לאכול בהמה שלא הומו מתנותיה. זאת אומרת, מתנות תקונה של הזרוע והחיים והכלבה, שזה לא כמו מעשר, שאם אדם לא איסר, אז זה טבל. אבל במתנות תקונה, מותר לאכול מהבהמה, ואחר כך להביא את המתנות. לא חייבים. מה? לא, אז רואה בעל חיים מקווה, גם היום צריכים לתת לכהן. זה מתנות כהונה, זה לא קדוש, אז גם היום צריך לתת. תרומה אתה נותן לכהן היום, הוא לא יכול לאכול את זה. אבל אתה, אבל מעשה ראשון, אילו היה לוי בטוח, אז היה חייבים לתת לו מעשה ראשון. כי זה לא קדוש, וזה מגיע ללוי. אז אנחנו עושים היום כל מיני דרכים, לא נותנים, כיוון שזה ספק דממונה. אבל זרוע בעל חיים וקיבה צריכים לתת. והיום בבית המטבחיים יש הסכם עם הכהנים, שהזרוע בעל חיים וקיבה הם מקבלים איזו תמורה, וזה רק מתקיים את המצווה. עושים הסכם. כמו ש... פעם היו עושים הסכם מכהנים על הפרשת תרומות ומעשרות וכדומה, כי אחר אי אפשר להביא כל פעם שאדם אוכל כותף מהעץ איזה פרי, אז הוא ירוץ לכהן ויתן לו את התרומה שלו ואת המעשר שלו, מעשר עני. אז היה גם המשנה במסכת גיטין. אני זכיתי לקיים את המצווה הזאת, הזרוע בעל חיים וקיבה. אנחנו פעם... היה מישהו שהיה לו פה חמישה כבשים. רציתי לקיים את ראשית הגז. אז קניתי ממנו חמישה כבשים. אחד ממש קניתי לגמרי. שער ארבעה, אחר כך בחרתי לו בחזרה. אחד קניתי, שחטנו פה את זה, הבאנו שוחט. שחטנו ולמדו את כל הלכות טריפות על ידי לראות איזה חלקים אסורים, מותרים. החלב שצריך להיות, להסיר אותו, וגם, ולקחתי את הזרוע בעל חיים והקיבה, והבאתי אותם לרב שפירא. זה היה בשנה האחרונה שלו, ממש גם החודשים לפטירתו. אמרתי, אני רוצה לעשות את זה בטקס. אז אמרתי שאחרי ארוחת ערב בישיבת מרכז הרב, בחדר האוכל, אני רוצה שאנחנו נעשה טקס של קיום המצווה הזאת בפועל. הרב אברום מאוד מאוד שמח על זה, והבאנו שם את הזרוע ועל חיים והקיבה וגם ראשית הגז. נתתי לרב אברום. זה... אבל כמו שאמרתי, בנושא שלנו, המתנות האלה, גם אם לא הורמו, או עדיין לא הורמו, אז אפשר לאכול את שאר הבשר, כי זה לא אוסר, זה כמו טבל. אבל הוא, רבי ניחוניה, הוא, לא מי זה היה? זה רבי פרידה. כן, הוא לא אכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה. זאת אומרת, הגמרא מספרת לנו על כל מיני הידורים, של שלמות עשיית המצווה, נסער מאוד מאוד מאוד. אני אוהב את בית המדרש, לא קדמני אדם בבית המדרש. וכל הביטויים כאן מעולם, זאת אומרת, הנהגה כזאת היא שתמיד תמיד כך הוא נהג. אחת הדוגמאות היותר מיוחדות זה רבי זיירא. אמר רבי זיירא, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. וואי. אדם, יש אדם, אנשים שהם בפני אחרים, הם לא מתפרצים. כי זה לא מתאים. אז הם מאופקים ומנומסים ומדברים. אבל בבית אין סבלנות לאחים הקטנים, לילדים הקטנים, לפעמים לאישה, לפעמים האישה לאיש. אז יש התפרציות לפעמים. זה מוסתר. כי אף אחד לא רואה רק בתוך הבית. אומר רבי זיירא, מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי. אני חושב שגם בריה לוין אמר ככה, שמעולם לא פגעתי באשתי. זה מדרגה מיוחדת במינה, שלפעמים יש שעות של לחץ, ערב שבת, דברים אחרים מעצבנים, קוראים כל מיני דברים. והוא אומר, מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי, לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, ועוד יותר, ולא עיררתי במבואות המתונפות, ולא הלכתי 400 בלא תורה ובלא תפילין. אז תראו, רבי זירא הוא כל הזמן היה שקוע בלימוד. אתם יודעים שמי ששקוע בלימוד, כשהוא נכנס למקומות המתונפים, לפעמים המחשבות של התורה לא מפסיקות. כי הוא כשאדם שקוע, שקוע בלימוד, אז גם אסור את זה כמובן, צריך להפסיק את זה, אבל זה מאוד מאוד טבעי כזה שהמחשבות שאדם חושב הן ממשיכות הלאה. יש אנשים שלא מחשבים אף פעם מחשבות של תורה, אז אף פעם הם לא מעירור במקומות המתונפים, אין להם אף פעם מעירורים של תורה. אבל מי שלא הלך 400 בלא תורה ובלא תפילין, זאת אומרת, זה העולם שלו, העולם שלו תורה, הוא לא הלך 400 בלי תורה. אז אי אפשר להפסיק את זה. אבל מה? רבי זירא היה צדיק. אי אפשר לחשוב במקומות המתונפים לחשוב דברי תורה? זה לא סתם המחשבות באות. כשהוא חושב דברי תורה, הוא חושב, הוא מדבק בריבונו של עולם, הוא מדבק בקודש. ובמקום שלא מתאים, זה לא שייך, זה משהו אנטי, זה תרתי דסתרי, זה בלתי אפשרי. זה הגדלות שלו, שהיה את הגבולות הנכונים. לא עיררתי במבואות המתונפים, ולא הלכתי 400 בלא תורה ובלא תפילין.